שלום וברכה, מסכת יום הדף נ"ט, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. נזכר במה שאמרה הגמרא בדף הקודם, שלשיטת רבי עקיבא, הכהן הגדול היה מזה את דם השעיר ודם הפר מהקרן מזרחית דומרית עם כיוון השעון עד לקרן צפונית מזרחית. ולשיטת רבי יוסי בדיוק הפוך, היה מתחיל מקרן מזרחית צפונית והיה מגיע עד קרן דרומית מזרחית. הסבירה הגמרא שלשיטת רבי עקיבא, הכהן מגיע מצד דרום של ההיכל, לעומת שיטת רבי יוסי הגלילי שהוא מגיע מצד צפון של ההיכל. והדבר תלוי האם הייתה פרוכת אחת ולכן הפתח שלה הייתה בצד צפון, או היו שתי פרוכות וממילא הפתח היה בצד דרום. כך או כך, הכהן היה צריך ללכת ולעבור את המזבח. ושאלה הגמרא, מדוע לשיטת רבי עקיבא מקיפים עם כיוון השעון ולא כמו שעושים במזבח החצון שמתחילים בקרן דרומית מזרחית, אבל ממשיכים נגד כיוון השעון כשיטת רבי יוסי הגלילי. ועל כך מביאה הגמרא תשובה שנייה של רבי עקיבא, והיא בהתאמה, ואם תרצה תאמר, היא סבירה לן הקפה ברגל. אם היינו אומרים שהכהן צריך להקיף את מזבח הזהב ברגל, אז דקולי אלמא, כל העולם, דהיינו גם רבי עקיבא, גם רבי יוסי הגלילי, לא פליגי, לא חולקים, דיאלפינן פנים מחוץ. שלומדים שעבודת פנים ההיכל שווה לעבודה מחוץ להיכל. ואז אכן היה צריך להקיף דרך ימין. אבל, והכה כאן בהכה מפלגי, בזה הם נחלקו, מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל. רבי עקיבא סובר שהכהן עומד במקומו ומקיף בידיו ונותן את הדם על הקרנות, לעומת רבי יוסי הגלילי שאומר שהוא צריך להקיף ברגל וממילא דרך ימין אל מול כל קרן וקרן, וכך הוא נותן את הדם על הקרנות. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה שלישית לעניין, דקולי אלמא, גם רבי יוסי הגלילי וגם רבי עקיבא סוברים הקפה ביד, הכהן עומד במקומו והוא מקיף רק בידיו את המזבח, והכה בהכה מפלגי, וכאן בזה הם נחלקו, מר סבר ילפינן יד מרגל. רבי יוסי הגלילי סובר שאפילו שאתה עומד במקום אתה עושה את הזעת הדם כמו אם היית מקיף את זה ברגל, ומר סבר, ולעומת זה רבי עקיבא, הוא ילמד שלא ילפין יד מרגל. שואלת על זה הגמרא, וסבר רבי יוסי הגלילי שהקפה ביד? אי אפשר להסביר ככה, למה לא? והמי דקטני סייפה, שהרי כתוב בסוף המשנה, רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד ומחטא מכלל, אז מזה אתה יכול להבין, דתנא קמא לא סביר עלי, כי אם רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד, זה אומר שלפי תנא קמא, הוא לא במקומו היה עומד, אלא הוא היה מקיף. ואם ככה, אין הבדל לרבי עקיבא בין הקפת המזבח הפנימי לבין הקפת מזבח החיצון, ששניהם מתבצעות ברגל. והרי התנא קמא של המשנה זה רבי יוסי הגלילי, שהרי כבתו אמרנו בברייתא, ולכן לא ניתן לומר כתשובה השלישית, אלא מחווה אותה כדי שנינן מעיקרא. אלא ברור שצריך לומר, כמו שענינו בהתחלה, שמר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל. דהיינו כמו התשובה השנייה. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה נוספת, בהכה מפלגי, בזה הם נחלקו, מה סבר שהמילה סביב דמזבח פנימי היא כהמילה סביב דמזבח החיצון. מסביר רש"י, המילה סביב שכתובה לעניין מזבח הפנימי כתוב על קרנות המזבח סביב, היא כמו המילה סביב שכתובה לגבי מזבח החיצון, שלגביו נאמר וזרקו את הדם על המזבח סביב. וכמו שמקיפים את המזבח החיצון ברגל, אותו דבר נקיף את המזבח הפנימי ברגל. לעומת זאת, ומר סבר, דהיינו רבי עקיבא, שכולי מזבח פנימי במקום חד הקרן דמזבח חיצון קאי. שכל המזבח הפנימי, שכל הגודל שלו זה אמה על אמה, וממילא התייחסות אליו כמו לקרן אחת של המזבח החיצון, שגם היא הייתה אמה על אמה. וכמו שבמזבח החיצון הכהן עומד במקומו ומזה על הקרן של המזבח החיצון, גם במזבח הפנימי הכהן עומד ומבצע את ההזעות על המזבח הפנימי בלי לזוז במקומו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין. תניא אמר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתירו במקדש הראשון, יש פה הגעה של הגר"א שהוא מוחק את המילה ראשון והוא מפנה לתוספות ישנים, ששואלים תוספות ישנים, איך אתה אומר ששני הכהנים הגדולים נשתיירו מבית ראשון? קשה לי, כי הרי בפרק כמה דתמורה אמרינן, כי מימות משה ועד שמת יוסף בן עזר לא הייתה מחלוקת בישראל. והרי כאן הגמרא מביאה לנו מחלוקת שהיא מסוף מקדש ראשון, אם מקיפים ביד או מקיפים ברגל. וזה לכאורה בדיוק המחלוקת של רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. עונה על כך תוספות ישנים, ושמה אם היו באים למניין אז היו יכולים להסכים על האמת. ולכן זה לא בעצם מחלוקת אמיתית, כי אפשר היה להתפשר עליה. או יותר נכון, להכריע בה. אינם היא אפשרות נוספת, שנסביר שזה לא מחלוקת, אלא אם היית רוצה, היית עושה ככה, ואם היית רוצה, היית עושה ככה. אז הגרא, בהערה שלו, פשוט מוחק את המילה ראשון, וממילא, מה שאומר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתירו, הוא מתכוון למקדש השני, ואז לא תהיה השאלה של התוספות ישנים. ואומר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתירו במקדש, ראשון או לא ראשון, זה אומר בידי היקפתי, וזה אומר ברגלי הקלפתי, זה נותן טעם לדבריו, וזה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון, כמו שהסברנו, וזה נותן טעם לדבריו שכולי מזבח פנימי במקום חד הקרן דחיצון קאי, כמו שהסברנו קודם. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד ומחטא. שואלת הגמרא, מתניתין מני, כשיטת מי המשנה שלנו שונה את שיטת רבי אליעזר? עונה הגמרא, רבי יהודה היא, זה כשיטת רבי יהודה. כי אנחנו נראה עכשיו בברייטה שיש שתי שיטות בדברי רבי אליעזר. דתניא ששנינו בברייטה. רבי מאיר אומר, רבי אליעזר אומר, במקומו עומד ומחטא, ועל כולן היה נותן ממעלה למטה, חוץ מאותה שבאלכסון, שנותן ממטה למעלה. דהיינו, לשיטת רבי מאיר, רק הקרן שנמצאת באלכסון להיכן שעומד הכהן, עליה הוא נותן את הדם ממטה למעלה. על כל שאר הקרנות הוא ייתן את הדם מלמעלה למטה. הוא מסביר רשי, בקרן שלפניו על כורחו כדי שלא יזוב הדם לתוך בית ידו, כי הרי המזבח הוא יותר גבוה מידו, אז צריכים להיות ראשי אצבעותיו כלפי מעלה, ואם הוא מושך את האצבעות מלמטה למעלה, אז הרי הדם זב לתוך בית ידו, ובאותם של הצדדים הוא נותן כמו שהוא כבר התחיל בזו הראשונה. למעט חוץ מאותה קרן שבאחסון שהיא רחוקה ממנו, ואם הוא יבוא למשוך שם את הדם מלמעלה למטה, אז הרי זה תורך לו להיות כפוף ופושט זרועו עד שתכלה נתינת המתנה של הדם. לכן רק בקרן של האלכסון הוא מכופף את גופו ופושט את זרועו, ושם הוא מתחיל מלמטה ונזקף והולך כלפי מעלה. זו הייתה שיטת רבי אליעזר אליבא דרבי מאיר. לעומת זאת רבי יהודה אומר שרבי אליעזר אומר שבמקומו עומד ומחטא, ועל כולם הוא נותן מלמטה למעלה, חוץ מזו שהייתה לפניו ממש, שנותן באותה קרן שלפניו ממעלה למטה, והסיבה כי היכי, כדי דלא נתבס סנמני, שלא יתלכלכו הבגדים שלו. אבל אחרי שהוא נתן על הקרן הראשונה באופן הזאת, על כל השעה הוא נותן מלמטה למעלה, כי ככה יותר נוח לו. ממשיכה הגמרא, ציטוט מהמשנה, היזה ממנו על טהרו של מזבח. שואלת הגמרא, מהי טהרו? מה משמעות המילה טהרו? אמר רבא בר רב שילה, הכוונה היא לפלגי דמזבח. דהיינו, הכוונה שהוא מזה את הדם על אמצעו של המזבח. וההוכחה לדבר כדי מאמרין שכמו שאנשים רגילים לומר, טהר טיהרה. דהיינו, הצהיר הצהריים, והכוונה היא לחצי היום. אז אם הביטוי טהר טיהרה הוא הווי פלגא דיומא, הוא חצי היום, אז גם מה שאמרה המשנה על טהרו של מזבח, הכוונה אמצעו של המזבח. מה כשהגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי המורה, דהיינו על דברי רבא בר רב שילה, אומרת הברייתא, כשהוא מזה אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים, אלא חוטא גחלים, מזיז את הגחלים אילך ואילך לצד הזה ולצד הזה, הוא מזה. ואם בשביל ההזעה צריך להזיז את הגחלים, זה אומר שההזעה לא מתבצעת על אמצע גוף המזבח, כמו שרצה רב הברשילה להגיד, אלא על גגו של המזבח. ואכן חוזרת בהגמרה ואומרת, אלא אמר רב הבא רב שילה, הכוונה על גילויה דמזבח, כדכתיב, כמו שכתוב, וכעצם השמיים לתוהר, שחיזיון הנבואה שהם ראו, אחרי מתן תורה, היה ברור כמו עצם השמיים לתוהר. אז לתוהר זה במובן של ברור, צלול, וממילא הכוונה טהרו של מזבח על גגו של המזבח כאשר הוא מבורר ונקי מהגחלים. ממשיכה הגמרא ומביאה ברייתא תניא לגבי המיקום של שבע הזעות. חנניה אומר בצד צפוני, על גגו הצפוני של המזבח הזהב הוא נותן את שבע הזעות, לעומת זו רבי יוסי אומר שאת שבע הזעות בצד תרומי הוא נותן. שואלת הגמרא, במה היא כמפלגי? במה הם נחלקו? עונה הגמרא, מה סבר? חנניה סובר שפיתחה בדרום קאי, דהיינו פתח הפרוכת נמצא בצד דרום, וכאשר יוצא הכהן במערבית דרומית, בקרן המערבית דרומית של מזבח הזהב, הוא פוגע תחילה. אבל הרי שם הוא לא יכול לתת את המתנה הראשונה, כי הרי אמרנו שצריך קודם כל לצאת ולעבור את המזבח. לכן הוא מתחיל מקרן מזרחית דרומית, אחר כך הוא חוזר לקרן מערבית דרומית. דהיינו, הוא פונה לצד שמאל. למה? כי הרי בקרן הזאת הוא כבר התחייב קודם בזה שהוא פגע בה, ולכן שם הוא צריך לתת את מתנת הדם. משם הוא ימשיך לקרן מערבית צפונית, והוא יסיים בקרן צפונית מזרחית. והכן שהוא מסיים, שם הוא נותן את שבע הזעות. דהיינו, הפתח נמצא בצד דרום, הכהן מגיע מצד דרום, עובר את המזבח, מתחיל לתת על הקרן הדרומית-מזרחית, ממשיך לקרן הדרומית-מערבית, ממשיך לקרן המערבית-צפונית, ומסיים בקרן הצפונית-מזרחית, ולכן שמה הוא מפנה את הגחלים ונותן את הדם, על ידי שבע הזעות. לעומת זאת, אומר סבר, דהיינו רבי יוסי, שפיתחה בצפון קאי, הפתח נמצא בצד צפון, ולפי אותו הגיון, הוא מתחיל בקרן המזרחית צפונית, הוא יסיים בקרן הדרומית מזרחית, והיכן שהוא מסיים, שם הוא נותן את שבע הזעות. להלן אפשר לראות את ההדמיה, הפתח נמצא בצד צפון, הכהן צריך לעבור את המזבח, הוא יתחיל לתת בקרן המזרחית צפונית, אחר כך הוא ייתן בקרן הצפון מערבית, אחר כך בקרן המערבית דרומית, הוא יסיים בקרן הדרום מזרחית, ולכן שם הוא יפנה את הגחלים, ושם הוא יזה את שבע הזעות על תארו של המזבח. שואלת הגמרא, דכולי עלמא, המכנה המשותף לכולם, גם לרבי יוסי וגם לחנניה, מיה אומנם, שהיכא דגמרן מתנות דקרנות, שהיכן שהם סיימו לתת את הדם על הקרן, התמיה היא על גגו, שם הוא עושה את ההזעה. מה הייתה, מה? מה הטעם של הדבר? עונה הגמרא, אמר קרא, כי כתוב בפסוק, ותיהרו וקידשו, ומכאן לומדים, מקום שקידשו, שם תיהרו. דהיינו, במקום שקידשו על ידי נתינת הדם בקרנותיו, שם הוא מזה, דהיינו, הוא מטהר אותו בהזעות. ציטוט מהמשנה, שירי אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. המקור לזה דאמר קרא לגבי פר כהן משיח את הפסוק ואת כל דם הפר ישפוך. ולמדנו בתורת כהנים שזה שכתוב הפר זה בא לרבות גם פר יום הכיפורים, שיהיו שירי אדם שלו נשפכים ליסוד שנמצא אשר פתח אוהל מועד, ואשר פתח אוהל מועד זה היסוד המערבי. ואיכן אנחנו יודעים? וכי נפי, כי כאשר הוא יוצא מאוהל מועד או בהמשך מהאיכל, בהוא פגע ברישה, ביסוד המערבי הוא פוגע בהתחלה. המשך ציטוט מהמשנה, ושל מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומית. תנו רבנן, שנו רבותינו, על הפסוק שאמור בשפיכת שיריים של חטאת החיצונה, נאמר, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. אומרת הברייתא, זה יסוד דרומית. שואלת הברייתא, אתה אומר יסוד דרומית, או אינו אלא יסוד מערבית. אמרת, דהיינו, כך צריך לומר, ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל. מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו, ואיזה זה היסוד המערבי שהוא הראשון, הוא הסמוך כשיוצא מההיכל, אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו, שכאשר הוא יורד מהכבש, ואיזה, איזה זה הסמוך לו, זה היסוד הדרומי, שכאשר הוא יורד מהמזבח, אז היסוד הדרומי זה היסוד הקרוב אליו. מביאה הגמרא ברייתא שחלוקה על העניין. תניא רבי ישמעאל אומר, זה וזה יסוד מערבי, לעומת זאת רבי שמעון בן יוחאי אומר, זה וזה יסוד דרומי. דהיינו, לפי רבי ישמעאל את שני הדמים שופכים ביסוד המערבי, ולפי רשב"י את שני הדמים שופכים ביסוד הדרומי. שואלת הגמרא, בישלמה, נוח לי להבין את רבי ישמעאל כסבר, שהוא סבר, ילמד סתום ממפורש. דהיינו, ילמד הסתום איכן שופכים את הדם של חטאת החיצונה שלא פורש בהם לאיזה יסוד, מן הפורש מאיכן שופכים את הדם של החטאות הפנימיות, ששם כן כתוב אל יסוד המזבח אשר פתח הוא אל מועד, וזה ברור שזה יסוד מערבי. אלא רבי שמעון בן יוחאי, מי תמה, מדוע הוא אומר ששופכים ביסוד הדרומי? עונה הגמרא אמר רבשי, כסבר סובר רשבי, פיתחה בדרום קאי. הכוונה שהפתח של ההיכל נמצא בדרומו של המזבח, ולכן נפרש את הפסוק של היסוד אשר פתח אוהל מועד זה דווקא ליסוד הדרומי. הכוונה היא לדעתו של רבי שמעון בן יוחאי בגמרא במסכת צבחים, ששם יש כל מיני שיטות איך בדיוק היה מונח מזבח החיצון באופן יחסי לפתחו של האולם. הוא מסביר רבשי שלפי רבי שמעון בן יוחאי המזבח נמצא כולו לכיוון צפון, וממילא כאשר הכהן יוצא מההיכל הוא פוגש קודם כל את היסוד הדרומי. מביאה הגמרא גרסה אחרת בברייתא, תנא דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי, דהיינו בבית המדרש של רשב"י, גרסו את שיטת תנא דבי רבי ישמעאל, שזה וזה גם יסוד דרומית, וסימנך, ואם אתה רוצה לזכור, תיזכר בסימן משכו הגברי לגברה. דהיינו, תזכור שתלמידי רבי שמעון משכו את האדם היחיד, שזה רבי ישמעאל, לומר כדבריהן. ציטוט מהמשנה, אלו ואלו מתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון וכו'. תנו רבנן, שנינו בברייתא. מועלים בדמים, דברי רבי מאיר. דהיינו, צריך לשלם על הדמים שיוצאים עם האמה, ואם לא, אתה עובר על מעילה. לעומת זאת, ורבי שמעון וחכמים אומרים, אין מועלים בהם. הפכנו דף, מסבירה הגמרא. עד כאן לא פליגי, לא נחלקו אלא מדי רבנן. דהיינו, אומר רש"י, שמי שאומר שמועלים, הוא התכוון מועלים מדרבנן, וממילא נפקמינה תהיה שאם הוא מעל, השתמש בזה, הוא צריך לשלם את שווי הקרן. אבל לא מועלים מדאורייתא, כי אם המעילה הייתה מדאורייתא, הוא גם היה צריך להוסיף חומש, הוא גם היה צריך להביא קורבן. אבל, אומרת הגמרא, מדאורייתא אין מועלים בהם. שואלת הגמרא, מנהן מילי, מה המקור לדבר? אמר אולה, כי אמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא אותו בפנים, כי נפש הבשר בדמי, ואני נתתיו לכם על המזבח, לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר, ומזה שכתוב לכם, שלכם יהה. דהיינו, הסטטוס של אדם הוא כמו סטטוס של בהמת חולין, הוא שייך לכם, וממילא אין בו מעילה. תשובה שנייה, דבר רבי שמעון תנא, לכפר, דהיינו, מה שכתוב לא מהמילה לכם, אלא מהמילה לכפר, לכפרה נתתיו, ולא למעילה. דהיינו, עניינו של אדם הוא כפרה, ואין עניינו שלא ימלאו בו. לעומת זו, דעה שלישית, ורבי יוחנן אמר, אמר קרא, מה שכתוב בפסוק את המילה הוא, שמופיע בסוף הפסוק, כי אדם הוא בנפש יכפר, זה בא לעשות השוואה ללפני כפרה, כי לאחר כפרה. מה לאחר כפרה? אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה. שואלת הגמרא, ואימא, ואולי תאמר, הפוך, לאחר כפרה כלפני כפרה, כמו מה לפני כפרה יש בו מעילה, אז תגיד, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. עונה על זה הגמרא, אין לך דבר שנעשית מצוותו ועדיין ומעלים בו. וממילא, אחרי הכפרה, אין בו מעילה, שהרי כיוון שנעשה מצוותו, לכן אנחנו יותר לא קוראים לזה קודשי השם, ולא ניתן למעול בו, ולכן האופן היחיד ללמוד את הפסוק לפי רבי יוחנן, זה לעשות את ההשוואה, כמו שאחרי כפרה ודאי לנו שאין בו מעילה, אז גם לפני כפרה אין בו מעילה. עד לכאן דף נ"ט.